ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה של תרי"ג מצוות. הגענו בשבוע שעבר, הגענו למצווה 485. מצווה שאסור לאכול חמץ אחר חצות היום בערב פסח. זאת אומרת, אם פסח זה היום בלילה, שהכוכבים כבר נראים בשמיים, בבוקר של אותו יום, בחצות היום, שמדובר כאן על חצות של יהודים, של הגויים חצות תמיד זה 12 בצהריים, חצות של יהודים משתנה כל יום, למשל היום זה היה 11:49, מחר 11:48, זה יכול להגיע עד 11:20 אפילו, בקיץ זה הולך עד 1 בצהריים, 1:05, בחורף זה יורד עד 11:20, זאת אומרת, ברגע שאדם יודע היום בלילה ליל הסדר, חצות היום מהתורה אסור לאכול חמץ, אבל החכמים הוסיפו שעתיים גזרה, זאת אומרת משעה רביעית בבוקר, משהו כמו 9:50 בבוקר, כבר אי אפשר לאכול חמץ, שורפים את החמץ, אי אפשר לאכול את החמץ. למה מהצהריים כבר מהבוקר צריכים מהתורה לנקות את החמץ ואסור לאכול חמץ? למה? כיוון שצריכים להכין את קורבן הפסח, ואי אפשר להכין אותו כשיש חמץ בבית, פירורי לחם. צריכים לנקות קודם כל את הכל, ואז עכשיו מתעסקים בקורבן, מכינים אותו וכו', כן? לכן זו מצווה, הרבה לא יודעים את זה. נאמר חילוני שהוא שומר פסח, דוגמה. הוא לא אוכל חמץ בפסח, לא שותה בירה, לא ספגטי, לא לחם. כמה מהם יודעים שאם כבר היום בלילה ליל הסדר, כבר מהבוקר, 10:00 אסור לאכול חמץ? הוא אומר, מה, החג מתחיל רק בלילה, הוא הולך לעבודה, לחנות, אוכל, פיצה, אוכל, הכל כרגיל. הוא לא יודע שזה איסור לא מחכמים, זה איסור מהתורה. זה כמו שכתוב לו לאכול חזיר, אותו דבר. עכשיו הוא אוכל חמץ, הוא אוכל פרוסה בצהריים, באחד בצהריים, בכלל עוד לא נכנס החג. כולם נוסעים, הכל כרגיל, הוא בעבודה, הוא אוכל לחם, הוא עובר על איסור כאילו שאכל חזיר. וזה הרבה לא יודעים. לא קראת, זה קראת רק כשנכנס החג. פה זה איסור מהתורה בלי קראת. יש באמת פוסקים שרצו להגיד שגם על זה יש קראת, אבל להלכה אין בזה קראת. מצווה 486, אסור להותיר מבשר קורבן החגיגה שנקריב בי"ד בניסן עד היום השלישי. מה פירוש? כמו שמקריבים קורבן הפסח, יש ביחד איתו קורבן חגיגה. שמקריבים את זה, וכתוב בתורה ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר. כן, מה מבינים? שמקריבים את זה ביחד עד היום השלישי, יש את היום הזה, מחר בלילה כבר, זה כבר יום השלישי, אי אפשר להשאיר את זה. זאת אומרת, אם עכשיו היום בצהריים אני מתעסק בקורבן חגיגה, היום בלילה זה כבר יום חדש, מחר בלילה זה כבר יום השלישי, זאת אומרת יום וחצי זה כבר נחשב 3 ימים. הבנתם מה מדובר פה או לא? זאת אומרת, לא היום בלילה שזה ליל הסדר, מחר בלילה כבר אסור שישאר מהבשר הזה. חייבים לגמור אותו. מצווה 487, לא להקריב קורבן פסח בבמת יחיד. חייבים להיות על זה מנויים הרבה אנשים, עושים רשימה מי יצטרף לקורבן של כל אדם ואדם ששוחט וצולה אותו. היה להם בור עם אש בפנים, היו צולים את זה ככה על שיח כזה עם ידית, לאט לאט מסובבים אותו, הוא ניצלה טוב טוב אחרי שניקו את האור, הורידו את הראש, הכל, כל מה שצריך, ועכשיו זה ריח גן עדן, כל הכבש ניצלה, כן? וכל רשימה כבר יודעים מראש, 40, 50, לא יודע כמה, כל אחד רושם כמה, ואם אתה לא רשום שם, אתה לא יכול להצטרף אליהם. אתה חייב, זה מה שאנחנו אומרים למי שמתפלל בבוקר, אינו נאכל אלא למנויו. נכון? ואינו נאכל אלא לאחר חצות. מה אומרים ואינו נאכל אלא למנויו? לאלה שנמנו עליו, אלה שספרו אותם לפני ברשימה, רק אלה יכולים לאכול ממנו. מישהו אחר שהגיע ברגע האחרון, חביבי אין, אתה לא רשום ברשימה, אתה לא יכול לאכול. זה מצווה מאוד מעניינת. היום בימינו אין בית המקדש, אז לא עושים את זה, אבל תתפלו. יש אנשים שעולים למעלה למסגד כל שנה ועושים קורבן הפסח שם. על אפם ועל חמתם של הערבים שם. רק מה, יש כאן סיכון גדול. זה ברחבה שם, כל הרחבה זה היה בית מקדש שם, כן? מה הסיכון? שיש חיוב של ישראל, ליהודי שהוא תמה, אסור להיכנס למקומות האלה איפה שהיה בית המקדש. אנחנו לא יודעים איזה חלק היה קודש, לא, פחות. לא יודעים בדיוק איפה היה כל דבר. יודעים בערך, אבל לא יודעים ממש. עכשיו אולי הריבוע הזה שאתה עומד עליו, זה איסור קראת להיכנס לשם. אם אתם זוכרים, האינטיפאדה התחילה שאריק שרון עלה לשם. אתם זוכרים את זה או לא? הוא עלה לשם, ואז התחיל כל הבלגן שלנו. משמיים, גזירה נוראית. הרוגים, אינטיפאדה, אש. זה ככה התחיל. לא יודע אם זה בגלל זה, אני רק מציין עובדה. אבל בכל מקרה ליהודי אסור להיכנס לשם. שיש כאלה אומרים, לא, אנחנו יודעים שפה זה לא היה בית המקדש, פה אפשר לעשות, כן? זה לא הקודש הקודשים פה. טוב, זה כבר דברים יותר מדי עמוקים בשבילכם, לא רוצה לסבך אתכם, רק שתדעו שיש כאלה שגם אפילו בימינו אומרים שאפשר לעשות את זה. מה עשו את זה אז? לא עשו את זה בתוך בית המקדש, עשו את זה קבוצות קבוצות. אז גם היום אפשר. זה שאין בית מקדש, חבל, אבל עושים. אבל להלכה אנחנו לא עושים את זה. כל הרבנים הגדולים בעולם, אף אחד לא עושה את זה, כן? מצווה 488, לשמוח ברגלים. מצווה לשמוח ברגלים. ושמחת בחגיך, אדם צריך, כן? אדם צריך לשמוח בפסח, שבועות וסוכות. יש שבת למשל, גם כן שמחים. גם אוכלים בשר, שותים יין, אבל בחג יש מצווה הרבה יותר גדולה. ושמחת בחגיך, לכן צריכים לקנות לאישה איזה תכשיט, בגד חדש, כדי לשמח אותה. נשים וילדים, מה הם מבינים? ילדים מבינים ממתקים, נשים מבינים תכשיטים ובגדים. אתה קונה לאשתך עוד זוג נעליים, ל-300 זוגות נעליים שיש לה כבר בארון, תראה איזה עושר. היא משתגעת מרוב שמחה. מה היא כל כך שמחה בנעליים? זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. אתה קונה לה איזה חליפה, איזה סמלה, משהו, לא יודע, וואו, איך היא שמחה, איזה עושר. היא הלכה ביום שלם, עודדת, משווה, תופרים, מצרים. זה החיים שלה, כן? אצל גבר זה לא כך חשוב. לא בשני חליפה, מתלהב חצי שעה ונגמר, כן? אבל לנשים זה דבר גדול. אותו דבר תכשיטים. כתוב שאישה לא תצא עם תכשיטים בשבת. גבר, אם יש לו תכשיטים, יכול לצאת בשבת. אישה אסור, מה? תחליט. אם מותר, אז מותר לכולם. אסור, מה? זה לא יהודי, זה יהודיה, זה לא... מה הולך פה? אז התשובה היא שכרגע שהתכשיט עליך זה כמו לבוש. אין בעיה, אתה הולך בשבת, אתה יוצא מהבית לרחוב עם בגדים, אפילו יש לך שרשרת, הכל בסדר, אין בעיה. מתי זה נהיה בעיה? אם אתה מוריד את זה והולך עם זה ביד. אז נשים, מתוך שהן מתלהבות ומראות את התכשיטים אחת לשנייה, מה הם עושים? תני לי למדוד, תני לי לראות. היא מוציאה, נותנת לה, עושה ככה, והן מתחילות הולכות ברחוב, והן הולכות עם זה ברשות הרבים, ואז הן נכשלות באיסור קראת, שאסור לקחת שום דבר ברחוב ארבע עמות, ארבע צעדים. אם הרמת עכשיו משהו מהרחוב, הלכת איתו יותר מארבע צעדים, עברת איסור כאילו שהדלקת אש בשבת. עכשיו אתה יורד פה לקווינס בוליברד בשבת, מצאת על הרצפה, אני יודע מה, לא משהו שהוא מוקצה, כסף וזה, זה מוקצה, סיגריות זה מוקצה, מצאת, אני יודע מה, זה...
בולים, בולים, אתה מחפש בולים.
חתכת נייר.
בולים.
חתכת נייר. בול זה מוקצה, חתכת נייר, מצאת חתכת... כן, חתכת נייר, נגיד סקית של טישו, אתם מכירים את הסקיות הקטנות? סקית של טישו מצאת. עכשיו אתה אומר, מתאים לי, מרים את זה, והולך עם זה ארבע, חמישה צעדים ברחוב, זה כאילו שעינת את המכונית. כן, אותו דבר.
יש עירוב באמת, לא?
אז עכשיו תלוי, קווינס בוליבר אפשר לעשות עירוב.
לא.
זה בעיה, זה אזור שהוא רשות הרבים, עוברים מפה מיליון מכוניות ביום, מלא אנשים הולכים כל היום. אז זה בעיה, אזורים שקטים, רחובות ככה, כמו גרייט נק, יו גרדן הילס, ככה, מקומות האלה, הולי סילס, סוגרים אזור עם חבל מסביב, אבל הופכים אותו לטריטוריה אחת. אבל מקומות ששם כמו פיפת אבניו, אפשר לעשות עירוב בשדרה החמישית במנהטן, עוברים משם מיליון איש ביום, זה רשות הרבים קלאסיים, מה שהתורה התכוונה. יש מחלוקת בתורה, מה באמת נחשב רשות הרבים. אני אגיד לכם על מה הכל מוסכם, ואני אגיד לכם את הסעיף שיש עליו מחלוקת. כולם מודיעים שזה צריך להיות רחוב שהוא רחב יותר מ-16 עמות. זאת אומרת 8 מטר רוחב ומעלה. אם זה רחוב יותר צר מ-8 מטר, זה לא יכול להיות רשות הרבים. כן? אוקיי. דבר שני, זה רחוב מפולש. לא רחוב ש-50 מטר ונסגר על ידי בית או בניין, סוגר אותו. שהוא פתוח רק מצד אחד, הצד השני שלו סגור. רחוב כמו קווינס בוליברד, איפה שאתה לא מסתכל, תמיד הוא פתוח. נורדן בוליברד, פיפת אבניו, כל הזמן הוא הולך בלי סוף. דבר שלישי, אסור שיהיה עליו גג. אם יש מעליו גג, זה כבר נהיה כמו פסאז', כמו קניון, כן, שיש גג, זה כבר לא יכול להיות רשות הרבים, זה כמו בניין, זה כמו רשות. עכשיו, אם אין לו גג, והוא 8 מטר ומעלה רוחב, כן, והוא מפולש משני הצדדים, זאת אומרת, הכוונה, אין לו גבול, אין לו גבולות, אז לפי רוב השיטות זה כבר רשות הרבים. רק יש עוד דעה, שצריך שיעברו שם 600 אלף איש ביום. כן. אם לא עוברים שם 600 אלף איש, זה ספק, זה לא רשות הרבים. יש דעה אחת כזאת. אבל מה אנחנו יכולים להסתכן? אם זה מחלוקת, אנחנו צריכים ללכת לחומרה. כי לפי דעה אחת, אפילו אם לא עוברים שם 600 אלף איש, זה רשות הרבים. זאת אומרת, אם הרמת משהו ברשות הרבים והלכת 5 צעדים, נכשלת בחילול שבת, בזמנם, אם היה קורה כזה דבר, היו נותנים לאדם התראה, מזהירים אותו, פעם הבאה שירו אותך מטלטל משהו ברחוב בידיים, ילשינו עליך לבית דין, חייבים לדווח עליך, אתה מחלל שבת. ואז, בפעם השנייה, לא עלינו, זה כבר איסור קראת, שומעים? זה ממש חילול שבת גמור, ממש בלי שום צל של ספק. נתקדם הלאה, מצווה 489, מצווה להיראות ברגלים בבית המקדש. מה זאת אומרת? חוץ מזה ושמחת בחגיך, זה גם שאין בית מקדש, לשמוח בחג. אבל בזמנם שהיה בית המקדש קיים, אז אדם היה הולך עם כל הילדים שלו מגיל בר מצווה ומעלה, הולך לבית המקדש, חוץ מזה שמקריבים שם קורבנות ואוכלים ורוקדים ושמחת בית השואבה וכל מה שקורה שם בבית המקדש עם כל הפאר, זה היה ממש אווירה נפלאה של חג. מאות אלפי אנשים באים מכל הארץ, כולם ביחד, מה שנקרא הפנינג גדול, פסטיבל גדול, כן? כולם עושים ג'אגלינג, קרקס, מוזיקה, שירים, אוכלים, שמחים, כולם מארחים שם, אנשי ירושלים מארחים דודים, אורחים, ממש היה תענוג נורא, משהו נפלא, כן? אז עכשיו, זה לא עכשיו בא לך, תלך, לא בא לך, אל תלך. אתה חייב ללכת, כמו שאתה חייב להניח תפילין כל יום, אתה חייב לשמור שבת פעם בשבוע, אתה חייב כל הרגלים ללכת לראות, לראות בבית המקדש. עכשיו, מה כתוב? שימו לב מה כתוב. כל זכר, שומעים? כתוב ככה, 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך. זכר, כל הזכרים חייבים ללכת לבית המקדש לראות את פני השם. מה זה לראות את פני השם? אפשר לראות את השם? הרי כתוב לא יראני האדם וחי, אלא מה? שאתה בא לבית השם, זה הכוונה. כתוב שאתה צריך לבוא להר הבחירה, לראות ולראות, לראות ולהיראות. עכשיו יש כאן סוד גם, כתוב בעלותך לראות את פני השם אלוקיך, שהנשמה עולה לשמיים, שאדם חי הוא לא יכול לראות את השם, שהוא עולה לשמיים כולם רואים את השם, שהגוף יורד לקבר והנשמה עולה לשמיים, כתוב לפניו יכרעו כל יורדי אפר, כל מי שיורד לאפר משתחווה לקדוש ברוך הוא, ובזוהר כתוב אין הנשמה יוצאת מהגוף עד שרואה את אור השכינה, ומתוך שמשתוקק להידבק בשכינה, יוצאת נשמתו. אם זכאי הוא, אם צדיק הוא, נשמתו נדבקת באור של השם. ואם רשע הוא, האור הולך ומסתלק, והנשמה נשארת ומתאבלת על פרדתה מן הגוף. והזוהר מסביר. זה הסיבה גם, דרך אגב, שיושבים 7, הנשמה הולכת הלוך חזור 7 ימים מהקבר לבית, כל הדברים שאנחנו עושים, זה הכל יש לזה שורשים עמוקים מאוד בתורה, כן? בכל אופן, הבנתם את הנקודה, שעכשיו כתוב, בעלותך לראות את פני השם, לא יראו, לא תבוא ריקם, אסור לך לבוא בידיים ריקות. כשאתה בא לבית דין של מעלה, תדאג מאוד שיהיה לך תורה וגמילות חסדים בידיים. אם אין לך לא תורה, לא חסדים, לא צדקה, מה יש לך? באת בידיים ריקות? לא יראה את פני השם ריקם. שומע? לא תבוא בידיים ריקות. זה מדובר באמת בפשט על בית המקדש, בחגים. תביא קורבנות, תקריב. תעשה, תאכלו, הכל בסדר. אבל כשאתה בא לשמיים, לא תראה את פני השם ריקם. שלא תבוא ריק מתורה וממצוות וגמילות חסדים. מה אתה בידיים ריקות? מה עשית? שבת שמרת לו. צדקה נתת, מה פתאום? מה, אני פרייר? תפילין הנחת, מה השתגעת, מה אני פרימיטיבי, ציצית היה לך? לא, חם, חם, קשה, אני בארץ, לחוץ, תל אביב, קשה מאוד. כל דבר יש לו תשובה, הוא בא ריק, אין לו עכשיו כלום. פתאום הוא מצא איזה מצווה שעשה, תראה, הנחתי תפילין בבר מצווה. מה אומרים לו? זה היה בשביל התמונות, זה לא היה בשביל המצווה. תמצא משהו קצת יותר משכנע. בסוף הוא נזכר שהוא העביר איזה עיוור את הכביש. הוא נזכר. אז עכשיו אמרו, בית דין של מעלה רועש וגועש. 70 שנה הוא חי, פלוני, עשה סוף סוף מצווה אחת, העביר איזה עיוור את הכביש, כן? או שכנע איזה בעל לא לבגוד באשתו נגיד, זה גם מצווה. אז אומרים לו, בוא תראה מה קיבלת על זה. מראים לו בית, אוטו, 13-14 מכוניות היה לו במשך השנים. אומר, מה זה כל זה? אומרים לו, כל זה זה על השני מצוות האלה. גמרנו איתך את החשבון, אין לך כלום. אומר, מה, אבל לכולם יש אוטו וזה. אומרים, בגלל אותה סיבה. הם עושים פה ושם מצוות, ואני משלם להם בעולם הזה, כי אין להם חלק לעולם הבא. אבל אלה שיש להם חלק לעולם הבא, זה בושה. מה זה המצווה? זה השכר? מה פתאום? זה שכר עולם הנצח, כמו שדיברנו אין ספור פעמים בפעמים הקודמות. לכן, מי שרשע מקבל את שכרו בעולם הזה. ומי שצדיק, אוי לא, חס וחלילה, מקבל את שכרו בעולם הזה. זה בושה שאין כמוה. מה, 20, אדם חי 20 שנה, זה נגמר, זה השכר?
אבל יש צדיקים שחיים טוב, מכוניות ובתים.
בדרך כלל אתה לא מוצא כזה דבר.
מה, דתיים?
צדיקים, לא אמרתי דתיים. דתיים, כל אחד יכול להיראות דתי. יש ערבים נראים דתיים, כיפה לבנה עם חורים, זקן. הם נראים דתיים. אז אני מסביר לך, תשמע טוב, יש הרבה דתיים שיש להם הרבה כסף, זה נכון. אחד הסיבות זה בשביל צדקה, שיחזיקו את הישיבות, וזה מה שהם עושים, עוזרים, תורמים, נותנים. כן, יש לך פה את שמחה אלישיוב. כל בית גבריאל הוא מממן. אולי יש לו שותפים, אבל הוא העיקרי. עכשיו ה-71 שמה, זה היה פעם של לבייוב, הוא לקח את זה. הם הפסיקו לתמוך, הוא לקח את זה, הוא מממן גם את בית הכנסת הזה. הייתי באריזונה, אמרו לי, פשטנו רגל, שמחה אלישיוב קנה את הבניין, הציל אותנו. נותן לנו להיות פה בחינם, אין רנט, אין כלום. שומע, גימנזיה, זה היה לבייוב, לבייוב הפסיק לתמוך, בא שמחה אלישיוב, תומך בכל הבית ספר. עכשיו יש כאן בישיבה שערי ציון, ישיבה חרדית נפלאה, ממש הלכתי שם לביקור, דיברתי שם לפני שבועיים, ממש מצא חן בעיניי, כן? אמרו לי, כמעט כל התקציב, זה שמחה, מומנים, אוספים כסף, קצת הממשלה נותנת, אבל לפחות חצי ממה ששם עולה, הוא נותן, הוא אגב. ברגע שיש לך אגב, אתה יכול להריץ ישיבה. אז הבנת למה יש דתיים שיש להם מיליונים של דולרים? כי אם לא הם, אז לא יהיה ישיבות, לא יהיה כלום. אז חייבים את זה. אז השם סידר שיהיה חלק מהציבור. אבל זה לא השכר שלהם לעולם הבא. חס וחלילה. אם הם רק שומרים לעצמם, אז אתה צודק. אז הם הכל השתמשו לעצמם. אבל אם הוא נותן הכל לאחרים, אז מה? אז הוא מגיע לשמיים, אומרים לו, נתנו לך 50 מיליון דולר. הוא אומר, מה, אתם צוחקים עליי? מתוך ה-50, 48 חילקתי. 10 חילקתי לילדים שלי, 10 לישיבה הזאת, 5 לזאת, מיליון לזה, חצי מיליון לזה. עושים עכשיו את כל החשבון, רואים באמת שמח השנים, חילק את הכל. וגם שכבר נפטר, כתב צוואה, תשאירו לזה, ותיתנו גם לישיבה, ותיתנו לבית הכנסת. זאת אומרת, בסופו של דבר, חוץ ממה שהוא נהנה בעצמו, באמת הכל היה לצורך רבים. אז למה שזה יהיה שכרו? אלה שהכל לוקחים לעצמם, כבר יש כאלה, אפילו אחוז לא נותנים, אז מובן, בסדר, אז הם קיבלו את שכרם בעולם הזה. אתם יודעים, הצדיקים הקודמים, אם היה עובר 40 יום והם לא קיבלו ייסורים, ביוד, לא סבלו, הם היו הולכים ברחובות מרימים סלעים ומנקים את הדרך, כי אז היו דרכים עם אבנים, באים הסוסים עם הכרכרות, אם יש איזה סלע, הגלגל נשבר. אז מה עושים? כל הזמן צריכים לנקות, כן? אז מה, אז הם היו הולכים בעצמם, מרימים סלעים ומוציאים אותו מהכביש, מהדרך. אז היו אומרים, רבי, מה אתה עושה, הרב? מה אתה מרים סלעים? אתה בגילך ככה בחום הזה. הוא אומר, כבר עברו 39 יום ולא היה לי איסורים. לא יכול להיות, זה, מי שיש לו 40 יום רצוף בלי איסורים, זה סימן שהוא מקבל את שכרו בעולם הזה. אני לא רוצה צחרי בעולם הזה, הנה, אני מענה את עצמי. זה דבר שהציבור צריכים להזיז את האבנים, אני מתנדב בלי תשלום, בא, הולך. למה? זה איסורים, אני סובל, חם לי, כואב לי הגב. בטח נחשב. כי עכשיו זה מראה שקיבלת איסורים. אני לא מדבר עכשיו תשרוף את עצמך להיות איזה מזוכיסט. להביא עכשיו את זה, גוף חימור ולשרוף את היד. זה אסור, זה נגד התורה. אבל עכשיו ללכת לשטוף את בית הכנסת, אתה יכול? כן. יכול להשיע איזה מישהו, יכול ללכת לעשות חסדים, ללכת לתום חשבס, להביא ארגזים לתת לעניים, יכול ללכת לאסוף צדקה של בית הכנסת, ישיבה. זה דברים שהם צריכים הרבה מאמץ. יש לפעמים בושות גם, שמבזים אותך, מה, רוף אתם עוד פעם, צדקה, אל תפריעו לי וזה. אז כל הדברים האלה זה איסורים. אחד עכשיו, איך אומרים, אפנדי, יושב, שותה בירה, מעשן סיגר, הכל זורם אצלו, משרתים, חלק פקודות, 40 יום, שום מחלה, שום איסורים, שום IRS, שום מס הכנסה, שום כלום. הכל אצלו זורם, אז זה סימן רע מאוד. אבל אחד, תראו, הרבה מהעשירים מקבלים מכות. בעיות עם הילד, בעיות בנישואים, בעיות ככה, והמחלה. זה, היום הייתי בפגישה בבית של משפחה שהם אחד מהשלוש משפחות הכי עשירות בעולם. אחד מהשלוש משפחות היהודיות הכי עשירות בעולם. הסבא נתן 100 מיליון דולר צ'ק לישיבה יוניברסיטי. אוניברסיטת ישיבה. צ'ק.
100 מיליון?
100 מיליון, צ'ק אחד. עכשיו הוא נתן 40 מיליון לאיזה בית ספר בווסטצ'סטר, הוא מחלק עשרות מיליונים לכל מיני מוסדות. הוא שווה, אומרים, מעל 10 מיליארד דולר.
מה זה? מי זה?
שומעים, זה אחד השירים, לא משנה. קיצור, היום הלכתי לשם, למה? יש להם ילד, שעכשיו הילד הזה צריכים איזה ייעוץ, משהו עם הילד. שומעים? אז צריכים עכשיו ייעוץ, משהו עם הילד. ועכשיו אני מדבר איתכם על אנשים בקנה מידה שהם יכולים עכשיו לקנות 100 בניינים בצ'ק אחד, אין להם פה מגבלות בכלל של כסף. והם התוודו שיש להם הרבה איסורים. אתה רואה, אנשים עשירים מאוד, יש להם איסורים. והם אומרים בעצמה, ולפני שהבעל הגיע, האישה אומרת, מה אתה חושב, שבעלי נהנה מהחיים? שהוא מאושר, היא אומרת? הוא לא, מה? אז אתה רואה שהם מודים, הם גם לא מתביישים, לא, בדרך כלל העשירים מחביאים את זה. עושים את עצמם לטלוויזיה, כאילו הכל נוצץ. ישר, ישבתי שם 5 דקות, כן? מישהו המליץ להם עליי, שאני יכול לייעץ להם עם הילד וזה. בקיצור, זה מה שקרה, אתה מבין? עד שהוא הגיע מהעבודה, אני יושב שם עם כל המשרתים שלהם שם בבית. כל דבר יש משרת, משרת לגיוץ, משרת לניקיון, משרת לבישול, משרת לזה, משרת נהג, מחכה בחוץ. בקיצור, שומעים? לי לא יתרמו, לי לא תורמים. לי רק תורמים אנשים פשוטים, עניים, שכואב להם לתת את ה-20, 50 דולר. רק כאלה תרומות אני מקבל, וגם בקושי רב. אף עשיר לעולם לא נתן לי סכום מכובד, אף פעם. זה גם לא יקרה כנראה, בגלל שלהחזיר בתשובה אין לי כמעט לאף אחד זכות. צריכים להבין את זה. יש הרבה אנשים שהם קוראים לעצמם מקרבים. מה פירוש? שהם כביכול מתעסקים בקירוב רחוקים והם עוסקים בתשובה, ואני והם יודעים שהם אפילו לא מחזירים אחד בתשובה בשנה, והם מקבלים את כל המיליונים. כל מיני אגודות למיניהם פה באמריקה מקבלים מיליונים, עושים ערב דינר, העשירים מתחרים ברמקול מי ייתן להם יותר, זה רשם 100,000 דולר, זה 200, זה 180, זה 500,000, רבים בפומבי, בווידאו, מי נותן, ועוד מדברים למצלמה, ואלו אוספים מיליונים, וחיים, איך אומרים, אפנדי, קונים בניינים, מכוניות לכל אחד, טוב להם וטוב להם, ואיך אומרים, וישמן ישרון ויבט, למה? השטן לא אכפת לו, הם לא מחזירים בתשובה. למה הם לא מחזירים בתשובה? אתם יודעים למה? למה? הם יודעים תורה, זה לא שהם טיפשים, הם יודעים. הם לא רוצים להראות לציבור את האמת של התורה, בגלל שזה יפגע להם ברווחים. ברגע שאתה בא תקיף, אתה מראה מה התורה אומרת לרשע, והרשע הזה עשיר, הוא כועס עליך. אתה אומר לו, מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש האם מישראל, אתה מראה לו פסוק בתורה. הוא נכנס ללחץ. אתה הפכת למטרד בשבילו. הוא רק חושב שלך להתפטר ממך, למה? אתה אומר לו את האמת על עצמו, הוא לא יכול לסבול את זה. אבל אין דרך אחרת להעיר אותו, אין. כמה שתהיה חנפן אליו, תתחנף אליו, כסף תקבל ממנו, כן. אבל לא תחזיר אותו לעולם בתשובה. אתה יכול 10 שנים להיות חבר שלו, הוא בא לבר מצווה של הילדים שלך, חתונות, הכל, אתה לא מכניס בו יראת שמיים, יראה מן הדין, מיום הדין, שום דבר לא יקרה. אני אומר לך, 17 שנה ניסיון, הרבה צחקו במרכאות על הרב אמנון יצחק, תקיף, מפחיד, פרימיטיבי, זה לא השיטה שלנו. בינתיים הוא צוחק על כולם בדרך אל הבנק, הבנק בעולם הבא. אני לא חושב שכל הארגונים האלה שמגייסים מיליונים של דולרים ביחד החזירו אפילו 1% ממה שהוא עשה לבד. כן, שומעים? והם מדברים ומבלבלים, ואולי אנחנו נגיע לשם, נראה שאולי 100,000 איש הולכים עם כיפה רק בזכות הדרשות שלו, שחלק מהם באמת תקיפות, אבל זו התורה. הוא אומר את האמת, מה, הוא המציא משהו? אתה יכול להצביע באחד ההרצאות שלו שהוא אמר איזה שקר, איזה משהו שהוא המציא כדי להפחיד אנשים סתם? אם תמצא אחד כזה, אז אני נכנע, בסדר. אבל לא תמצא. אז מה אתה כועס? אז מה אתה כועס? לא, אני לא מדבר עכשיו מתעסק בנבואות, אף אחד לא נביא. אבל אני מדבר מהתורה. אני מדבר מהתורה. עכשיו הוא אמר לך, התורה אומרת כך וכך וכך. דברים שכתובים בתורה. אתה רואה שזה כתוב, מה אתה רוצה? כן, רק מה? צריכים להבין. רק להפחיד גם לא עובד. זה ברור, כן. אם אתה רק בא בכל הזמן, מראה רק את העונשים, זה גם בסוף בן אדם נשבר, אומר, אתה יודע מה? כאשר עבדנו, עבדנו. אני כבר אין תקווה. יאללה, אני הולך, מתאבד עד הסוף, כן? לכן צריך לעשות בערך 60-70% את היופי של התורה. ללמד הלכות, דינים, ניסים של הקדוש ברוך הוא, השגחה, אמונה, הכרת הטוב, כל מיני דברים יפים, וכל מיני דברים מדעיים שיש בתורה שמראים לך שזה ניתן על ידי בורא עולם, ובטוב טעם ובחוכמה, לדחוף כל פעם זעזוע, שאנשים יבינו, חביבי, הכל טוב ויפה, אבל יש דין ויש דיין. עתיד אדם ליתן דין וחשבון על שיחה קלה שהייתה לו עם אשתו בחדרי חדרים. שיחה קלה. קיבית את האור למטה? קיבית אתה? ביקשתי ממך. אני חשבתי שאתה קיבית. מה יש בזה? משפט בשמיים, ביום המוות. למה לא קיבלת את אשתך מספיק? למה לא קיבלת את בעלך מספיק? לא כואב לך עליה שהיא מטפלת בעשרה ילדים כל היום, חיתולים, זה, בישולים, זה. אתה באת מהמשרד כל היום, קצת כמה 5-6 טלפונים, עושה את עצמך כאילו עובד קשה, עכשיו אתה בא, אומר לה, תרדיעה, תקבי, דברים פשוטים. לא עכשיו חילל שבת. כן, חילול שבת. לא על זה, זה ברור שעל זה שופטים. אני יודע, דברים פשוטים ביותר. זרקת איזה מילה לאיזה נהג שיצבן אותך בכביש. כל דבר יש משפט.
מה באמת?
כל דבר. עישנת צינגלי עם החבר'ה בפארק.
יש על זה משפט?
אוי לכם יום הדין מי שנוגע בדברים האלה. אוי, מי עושה?
נחמנים בארץ, זה לא... הוא צודק מה שהוא אומר.
מה הם עושים? מה, אז מי הם מביאים ראייה? הם הנציגים הבלעדיים של התורה? אלה שעושים את זה, זה אנשים בעלי תשובה שלא נגמלו מההרגל הרע הזה עדיין. אני לא מכיר חרדי מלידה שרץ לחפש סמים. לא מכיר, אולי יש. אולי יש, כי הם, אני מסביר לך, הם בעלי תשובה למיניהם. כל מיני מוזיקאים והיפים שהמוזיקה והסמים לצערנו הרבה פעמים הולך ביחד. שהם חזרו בתשובה שנה, שנתיים. הם עוד לא הבינו כמה זה חורבן לחיים שלהם והם הורסים לעצמם את המוח. זה הם עוד לא מבינים. ביום שהם יבינו, יכול להיות שכבר יהיה מאוחר, כי זה הורס משפחות, זה הורס את החינוך בבית, זה הורס הרבה דברים, ואז הקדוש ברוך הוא מנחית על הבן אדם מכה שהוא לא מתאושש מנה יותר. סמים ואלכוהול זה לאו מספר אחד בתורה, צריכים לדעת את זה.
נשום שזה אסור בתורה?
ודאי שכתוב. כל התמכרות אסורה. לא, תורה זה מצווה. מה שמצווה תתמכר כמה שיותר. תורה זה מצווה. תורה זה מצווה.
רגע, רשום במפורש שזה לא טוב?
100% מפורש.
שאלה בקשר. אבל רגע, איך זה שרשום חכה בפורים, רשום לשתי השתלות?
אז אתה רואה, אדרבה, ישמעו אוזניך מה פיך מדבר. יש רק יום אחד בשנה, שני סעודות שמותר קצת להתבשם, לא להשתכר חס וחלילה. להתבשם קצת. זאת אומרת, שתית, נהיה לך מצב רוח טוב, אתה חייב להפסיק. לא איזה פלגמט בבית חולים, בחדר מיון, מקי, ליד כל החילונים שאומרים, תראה את הדתיים האלה, איזה פירי אדם הם.
רגע, ומה אם אתה שותה ואתה שולט בעצמך?
אין אחד ששותה ושולט בעצמו, תשכח מזה. אין. כל הם פולטים שטויות ומביישים את הנשים שלהם, ואדומים כמו עגבנייה ומזיעים. ומה שלא יהיה, נכון שיש אחד שמגיב יותר חמור מהשני, אני לא אומר שכולם אותו רמה של טיפשות, אבל אין אדם שעכשיו שוטה וזה לא גורם לו לאיבוד השתונות, הוא לא צלול, הוא מדבר לא לעניין, הוא יכול לפגוע באנשים, הוא עושה כל מיני ריקודים מוזרים ומבייש את המשפחה שלו ואת הילדים שלו, וחוץ מזה, מה בן אדם ירא שמיים צריך את כל הכימיקלים האלה, אלכוהול וסמים וכימיקל וכדורים ולעשן ולהרגיש בשמיים, מה הוא צריך את זה? זה מראה על סוג של מחלת נפש. זה סוג של מחלת נפש, חייבים להיגמל ממנה. חייבים.
כשלוש שנים צוחקים עליי.
טוב מאוד, אתה יודע, יש משפט חילוני חכם. צוחק מי שצוחק אחרון.
בדיוק.
זה מה שתענה להם.
אבא של חברה שלי משכנע אותי.
כן, יש תרבויות שהחתן בא לבית, ישר מביאים לו בקבוקים מכל הכיוונים לבדוק כמה הוא יכול לשתות. הרי אין לך בושה יותר גדולה למשפחה של הכלה או של החתן אם מנסים לבדוק את הצד השני על ידי כמה אלכוהול הוא שותה. מה, אנחנו כלבים? מה זה השטויות האלה? עוד מה, תבדוק אותו איך הוא קופץ על העץ.
כבוד הרב, איך נפרדים מהתמכרויות?
איך?
מה, אתה ילד?
קודם כל, אני אגיד לך מה, תראה, אני מניסיון, אני מניסיון יודע שהתורה, חבר'ה, נו, אי אפשר עכשיו לעשות פה דיון, זה לא מוקד פה. שומעים? תשמעו טוב. אני יודע מניסיון שהדבר הכי יעיל מכל סוגי הטיפולים להתמכרויות כלשהם, דהיינו סמים, אלכוהול, סיגריות, מאכלים וכל מיני כאלה דברים, זה לימוד תורה באינטנסיביות, בפרק זמן של לפחות כמה שבועות. ברגע שאדם לומד 5-6-7 שבועות רצוף, במקום שהוא מתנתק רגע מהאווירה, מהחבר'ה, מהאנשים, אין לגוף שלו יותר את הצרכים האלה. אני מדבר על התמכרויות יחסית קלות יותר. למשל, עישון סמים זה לא ממש מהתמכרות הגוף. זה נובע יותר משעימום ומרקנות. זה לא שעכשיו אדם אם לא מקבל את זה, רועד לו הגוף, והוא ככה מקיף, ויש לו התקפצויות, והוא מסכן, צריכים לשים לו אזיקים ולתת לו כדורים שירגע, אם לא הוא מתעלף ומתאבד. לא מדובר על זה. אלה צריך טיפול מקצועי, אלה אנשים האלה צריכים לקלוא אותם, אלה אנשים שצריכים לקלוא אותם בכלוב ולאט לאט להוריד להם את המינון עד שהם נגמלים. זה טיפול מקצועי, זה כבר אין בישיבות. הישיבות זה לא בית חולים, זה צריך בית חולים, זה צריך מוסד סגור, זה עולה המון כסף. אני מכיר איזה ילד אחד במשפחה חרדית שהידרדר עכשיו לסמים, בן 16 סך הכל, $30,000 בחודש בקנדה גמילה.
הזרקות?
30 אלף, לא יודע איזה סוג סמים, $30,000 בחודש, גמילה. רק מה, אם אתה אזרח קנדי, זה ממש בגרושים, כי זה ממומן. בקנדה כל הרפואה ממומנת על ידי הממשלה. יותר מטוב מישראל מבחינת מימון. אז מה הוא עשה? אמא שלו, אני חושב, או אבא שלו, יש להם אזרחים קנדים, הוא נולד אומנם באמריקה, הוא ויתר על האזרחות האמריקאית כדי להיות אזרח קנדי, כדי שיגמל מהסמים, כי אין ברירה, אם הוא מחזיק באזרחות אחרת, לא יודע בדיוק את החוקים, כן, אבל כך נודע לי, שהמסכן הזה, סוגרים אותו באיזשהו מקום, הוא צריך לעבור את כל האיסורים האלה, בשביל מה להתחיל? בשביל מה? מה? מה אתה רוצה להוכיח לחבר'ה שאתה גבר? אתה אפס הכי גדול שיש. מי שמנסה להראות שהוא גבר על ידי השתמשויות בכל מיני חומרי לוואי, הוא אין אפס יותר גדול ממנו, בוא נהיה אמיתיים. זה אחד שאין לו אופי, הוא לא יכול לשלוט בעצמו, החבר'ה מנפטים לו את החיים, הוא רקני, הוא לוזר, הוא רוצה להראות שהוא משהו, אבל זה לא הדרך. תראה שאתה משהו בחוכמה, תראה שאתה משהו בחסד, תראה שאתה משהו בתיקון המידות שלך, שהיית בהמה ונהיית בן אדם, בזה תראה שאתה משהו. מה אתה מראה שאתה משהו בשתייה ובאישון כל הזמן, העיניים שלך אדומות, מדברים איתך, אתה לא יודע איפה אתה. שאתה חושב שאני טומטם, אני יודע על כל אחד ואחד מכם מה אתם עושים, כמה אתם עושים וכמה אתם משתמשים. כל אני יודע עליכם. כן, כן. יודע, בלי רוח הקודש. זה כל טיפש מתחיל, יודע.
אני אומר לך,
אני לא משתמש. לא דיברנו עליך. אבל מי שמדברים עליו מבין. מי שמבין עליו, הוא מספר לאמא שלו גם ולאבא שלו, איפה היית בשיעור של הרב מזרחי? אבל שהוא היה גומר, אני יודע מה, סיגריה אחרי סיגריה. אתה מבין? זה מה שנקרא, רצחת וגם ירשת, לא מספיק, אתה יושב בפארק, מעשן סמים, עושה עבירות, שואלים אותך, ההורים שלך, איפה היית, אתה אומר להם בשיעור? אחר כך מה קורה? ההורים האלה מטלפנים לרב, הרב, הבן שלי אצלך במונצי, שמעתי כבר 3 ימים, מי זה הבן שלך? הוא יודע מי זה בכלל. מה, לא, הוא אמר לי שהוא אצלך, הוא היה אצלך וזה, אתה מבין? כל מיני דברים כאלה קורים, דברים מוזרים, כן? סוף השקר תמיד לצאת.
אני מכיר אישי בן אדם שהוא נגיד מעשן סמים, בשבילו כלום, הוא מעביר את היום, לא מתנהג מוזר.
אין כזה דבר. כל סיגריה שמעשנים סמים פוגע במוח נזק שאין לו תקנה. כל סיגריה. לא, אני דיברתי יותר על אלכוהול. דרך אגב, שתדעו, אדם שמעשן סמים ותופסים אותו על ההגה, זה עבירה, זה נגד החוק. למה? למה זה נגד החוק? כי אפשר להרוג. זה גורם לבן אדם לא להיות צלול. מה אתם חושבים? כמה שזה יותר קרוב לאישון, זה עוד יותר חמור. אם עבר 2-3, בן אדם קצת יצא מזה, בסדר. חוץ מזה, יש עוד בעיה פה. ברגע שאדם מתחיל במשהו, אתה לא יכול לדעת איך זה ייגמר. יש הרבה שאומרים לי, מה רבה, זה כמו סיגריות, זה כלום, זה חוקי בכך וכך מדינות, מנחמים את עצמם. יש רופאים נותנים את זה לחולי סרטן, זה לא סוף העולם. הם רק לא יודעים שכל המחורים להירואין ולקוקאין ול-LSD וסמים שהורסים חיים וגומרים הכל, התחילו בזה. ומה הם התחילו? בחור בן 17-18 שרצה לנסות סמים, ישר הלך להירואין, להזרקות, לקוקאין, הוא התחיל בזה, ואחר כך זה כבר לא מרגש יותר. אז מציעים לו עוד משהו, והוא מנסה גם את זה, ובסוף החיים שלו הולכים, וגם אם הוא חוזר בתשובה והפסיק עם זה, את הנזק של המוח אי אפשר לתקן. ואני אומר לכם בתור אחד שלימד בישיבה שנים גמרא, כל מי שבא והיה עושה את הדברים האלה, המוח שלו לא עובד. לא מתרכז בלימוד, בדוק, לא יכולים להתרכז בסוגיה בגמרא, מסכנים.
מה זה
לעשות בזה? עבודים, נזק בלתי הפיך. תגיד לי, אדם שעכשיו היה שודד גדול, משריים הענישו אותו, קרתו לו את היד, הייתה לו תאונה, נקרתה לו היד. חזר בתשובה, נהיה גדול הדור, תצמח לו יד?
לא.
לא, נכון? למה לא? בגלל שזה נזק בלתי הפיך. יש נזקים שגמרנו, מעוות לא יוכל לתקון. זהו, גזירה בטבע, בעולם. לא יצמיחו לו יד, בגלל שאם יצמיחו לו יד, כל הבחירה בעולם תתבטל. אם יראו שאדם שחזר בתשובה שהיה גנב גדול ונקרתה לו יד, אז כולם אומרים, תראה איזה השגחה, קרתו לו את היד, כן? אם עכשיו הוא יחזור בתשובה ותצמח לו יד, גמרנו, אין יותר בחירה בעולם. מי ירצה להישאר חילוני, לא לשמור מצוות? כולם יראו, מה, הכל ברור, מה? תראה, אתה מאמין כזה דבר? בן אדם היחיד בהיסטוריה שצמחה לו יד, זה הגנב הכי גדול שנהיה צדיק הכי גדול. צמחה לו יד. אז גמרנו, גמרת את הבחירה בעולם, כן? לכן יש דברים שברגע שעשית, נפגעת. עכשיו, אתם תדעו. שלא תתנחמו, שלא תחשבו לרגע, תראה, אני כבר עושה איזה 2-3, אז כבר, במילא כבר נהיה לי נזק, אז יאללה, אני אבוד, לא נכון. עוד 1-2 הנזק יהיה פי 2, פי 3, פי 4, אתה תגיע בסוף למצב שאתה לא יכול לעשות כלום בחיים שלך. רק לרבוץ ולעשן, ואתה לא יכול לעבוד, אתה לא יכול לנהל חיי נישואים, שום דבר אתה לא יכול לעשות. אני רואה את האנשים האלה, מה? אני רואה אותם כל הזמן. שום דבר הם לא יכולים לעשות. ותדעו לכם דבר אחד, בישיבות, יש ישיבות של ילדים מקולקלים. הכל עושים כדי לא לזרוק ילד. חלל שבת, עובדים איתו. אוכל חזיר, עובדים איתו. גונב, עובדים איתו. הכל עובדים איתו. מעשן סמים, מעשן גרס, זורקים אותו בלי רחמים. למה? אתה משווה לעשן גרס לחלל שבת, להיות נואף? זה הרבה יותר עבירה יותר חמורה. לא, אין על זה רחמים. שואלים את גדולי הדור, זרוק את הילד, אבל הילד יהיה גוי. תחתן עם גויה, זרוק אותו מהישיבה, הוא נוגע בגרס, גרס, קוקאין בכלל אין על מה לדבר, כן? נוגע בגרס, זורקים אותו מהישיבה, ואני מדבר איתכם מהישיבות של הילדים הכי מקולקלים בעולם. ישיבות אחרות, גם סיגריה יש כאלה לא יכניסו אותך. יודעים שאתה מאשר. אני מדבר איתך ישיבות של ילדים, אני אין פחות מזה. אין יותר פחות מזה. זהו, זה ילדים שכבר ידרדרו מכל מוסדות החינוך, הגיעו לשפל המדרגה, ג'ינס בחוץ, התחת שלהם ככה הולך ברחובות, שער סגול, שער כזה, הגילים פה, אבא שלו רב, והוא נראה כמו מוריקני, לא יודע, מזימבבואה, ככה, אחד כזה מקבלים אותו לישיבה, אומרים לו, תדע, עושים פה בדיקות סמים, נגעת בגרס, פעם אחת נגמר הסיפור, אין, גמרו איתך. למה? כי זה חמור מאוד, זה לא צחוק. חייבים להפסיק עם זה, אחת לתמיד. חוץ מזה שזה גם עולה כסף, זה סתם טמטום. האדם בקושי עושה היום פרנסה לאכול, הולך מבזבז את הכסף על הדברים האלה. כן? ועוד משהו, עוד משהו. גם איך שאתה מתנהג עכשיו, כשאתה בן 20, בן 19, 21, איך שאתה מתנהג עכשיו ככה, הקדוש ברוך הוא מחליט מי תתחתן איתך, אם בכלל. אם הוא רואה שאתה כזה חסר אופי, כזה אפס, כל מה שאתה עושה זה רק מעשן כל הזמן, שוטה, עושה רושם, מעשן לחיים, יביאו לך ליצנית, במקרה הטוב, אם בכלל תזכה להתחתן. כי מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. אם אתה פלגמת ליצן שכל היום שוטה ומשתכר ומעשן, זה מה שימצאו לך, איזה פרוצת צמרת שרוקדת בבר. מה אתה חושב? מה ימצאו לך? את רחל אימנו? מי ימצאו לך עם הסמים שלך ככה, עם העיניים, עם הנרגילה הזאת שיוצאות לו העיניים כמו איזה מסטול בפארק? מי יסתכל עליך בכלל? מה זה גזרה משמיים? תגיד, אבל אני שומר שבת, אני שומר שבת. אוי לו מיום הדין. שומעים? המסר ברור או שיש איזה ספקות פה? יש לי הרצאה שלמה על זה, תשמע אותה, תבין. יאללה, נתקדם הלאה. הלאה. אמרתי לכם פעם, זרע לבטלה בא, מתחיל מזה שלא שומרים על העיניים וחיים חיים לא צנועים ולא לומדים תורה. זה הסיבות. מי שלומד תורה, מוסר, מתחיל את היום שלו בתפילה בבית הכנסת ולומד שעה, תורה, מוסר, מתחיל את היום בקדושה. והוא מתאמץ לשמור על העיניים, אין לו את הבעיות האלה. עובדה, באו אצלנו בחורים שהיו חילונים גמורים, חיים חיי עוללות, לאט לאט יצאו מזה, באו לישיבה, כמה חודשים שהם לומדים בישיבה, עולים למגורים ויורדים לאולם ולומדים, אין להם את זה בכלל. נגמר, נגמלו מנשים, מכל המחשבות, מכל הדברים, נגמלו מזה לגמרי. אין להם גם צורך, צריכים לדעת, הגמרא אומרת, עבר קטן יש בו באדם. המרעיבו סביה, המסביעו רעב. מה מדובר? מדובר על עבר המין. מה זה עבר המין? עבר קטן לעומת הגוף, עבר קטן באדם, שמי שמרעיב אותו הוא סביה. ומי שכל הזמן מחפש להסביע אותו, כל הזמן הולך ונהיה יותר ויותר מחור ורעב. וזה גמרא מפורשת, אתה יכול להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, כמה שאתה עוד מחפש נשים כמו איזה כלב מזיל ריר, הולך בבר, עומד כמו איזה טמבל עד שלוש בלילה, אולי איזה גויית חייך לו, כן? כמו איזה טמבל, וניסה פה וניסה שם, ואחר כך בסוף הוא מתוסכל, אז הוא הולך לזונות, משלם להם כסף, אחר כך מקבל מחלה, אחר כך הוא, כל החיים שלו גיהנום, כן? אני כל הזמן אני מקבל טלפונים מהמסכנים האלה, כל הזמן, שיחות אנונימיות, מספר חסום, כבוד הרב, אתה לא מכיר אותי, כך, כך, כך קרה לי, כך וכך, רואה איך החיים של אנשים נהרסים. לכן תשמע טוב, התורה זה מלשון הוראה. אם תשמע להוראות, תרוויח. לא תשלם מחיר יקר מאוד עוד פה. זה עוד לא, אני כבר לא מדבר על האנשים אחרי, שזה אנשים נצחיים. פה החיים שלך נהפכו לאפס גמור. אפס גמור. לא נישואים, לא ילדים, לא פרנסה, לא כלום. אין לך, אתה לא מסוגל להיכנס למסגרת. נגיד שאתה אומן גדול, וצריכים אותך, ורוצ... כל מקום שתלך, אחרי שבוע יעיפו אותך. צ'אנס ראשון, צ'אנס שני. אתה לא יכול לבוא בזמן, אתה לא יכול להתעורר, אתה באמצע הלילה לא נרדם בגלל הסמים האלה, וכל הדברים האלה. אחר כך אתה יושן, שלושה ימים אתה לא יושן, פתאום שלושה ימים אתה לא רוצה לצאת מהמיטה. כל החיים שלך זה סלט ישראלי, סבתוך השלמה. אחר כך אתה רוצה להיות אחראי, להיות אבא, הילדים שלך באים, מה אתה חושב, הילדים מטומטמים? בסוף זה כבר הדברים האלה נגררים, הילד שלך רואה שאתה הולך מתחבא בחדר כביסה, יורד למטה, חוזר, הוא לא מטומטם, מריחים את זה מקילומטר, כן? בקיצור, אלה לא חיים. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא ויש לו קצת עירת שמיים, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לצאת מהדברים האלה. שלא לדבר עכשיו שאתה גם צייר את ההורים שלך גם. אין הורה נורמלי שלא הלב שלו נשרף, שיודע או חושד שהבן שלו נוגע בדברים האלה. אתה עובר על אהבת, אתה עובר על לקבל את אביך ואת אמך. אתה מצייר את ההורים שלך. ההורים לא ישנים בלילה בגללך. הם, אם היו יודעים שאתה ילד נקי ובסדר ואחראי, אפילו פעם אחת תבוא שתיים בלילה, הם לא, הם ישנים, הם לא דואגים. יודעים, הבן שלי אחראי, הם כל הזמן דואגים, פתאום הטלפון יצלצל, יגידו לי, בוא, קח אותו ממעצר. אני הייתי בלוס אנג'לס באחד הפעמים, בא אליי אבא, אומר לי, תראה את הבן הזה שלי, תראה אותו. אולי אתה יכול לעשות משהו איתו. מסתכל על הילד הזה, ישר הבנתי את כל התמונה, איך הוא נראה. אומר לי, אני מטלפן למשטרה כל שבועיים שלוש שיבואו, אני מלשין עליו. אחר כך הוא בבית סוהר כמה חודשים, יש לי מנוחה, אני יכול להירדם בלילה. איכשהו יוצא חזרה לרחוב, אין לי חיים. אני עושה הכל כדי לתפוס עליו, כדי לקשר למשטרה שיבואו, יתפסו אותו. שומע איזה מצב הגיע? מסכן כזה. עכשיו, מה הוא עושה את זה? בגלל שהוא שונא את הבן שלו? לא. פוחד שהוא יימצא עם איזה מחט ביד, זרוק, מת באיזשהו מקום. מעדיף שיהיה בבית סוהר. חוץ מזה, גם פוחד שהוא יהרוג אותו. כי מי שמכור את אבא שלו ימכור אפילו. אמא שלו. אני זוכר אחד כזה שהכרתי בארץ שהיה נרקומן. הוא פעם אחת בא הביתה שלו, אחרי שהוא כבר חיסל לאמא שלו את כל הבית. אבא שלו נפטר, אמא שלו נשארה אלמנה. הוא גמר את כל הדברים בבית, לא נשאר כלום. נשארה טלוויזיה אחת כבר ישנה, שמנה כזאת גדולה. הוא בא לקחת את הטלוויזיה למכור כשל לקנות סמים לעוד יום יומיים. אמא שלו התווכחה איתו, הוא הרביץ לה מכות על הרצפה, התחיל לבעוט בה, הוא לא שולט בעצמו. כי הוא חייב את המנה. זה, אתה, ככה אתה רוצה לגמור את החיים שלך? לפני כמה שנים הייתי בבית של איזה איש עסקים אשכנזי אחד פה. בטח מוכר פה בקהילה. עשיתי הרצאה אצלו בבית. אדם מאוד חבר'ה מה, נחמד, הוא ואשתו גם, אנשים נחמדים. אמנם הם לא דתיים, אבל מאוד בסדר, מסבירי פנים. קיצור, בהרצאה הזאת אני דיברתי חזק, שחייבים לחזור בתשובה, עד מתי נחיה בבלוף? דיברתי ואמרתי להם, תשמעו, אתם היום, לא, או הילדים שלכם עוד קטנים, בעוד כמה שנים אתם תבינו את החורבן שאתם עושים היום. כדאי לכם עכשיו, למה הזמן עוזל. כן, 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 נגמר. עברו איזה 6-7-8 שנים, לא יודע כמה. אני הולך למיין סטריט פה לחנות ירקות שם ב-76, החנות ירקות הגדולה. פתאום אני רואה, הבן אדם עומד לידי, אומר, זה מוכר לי, זה ישר, אני זוכר פרצוף, אני לא זוכר מאיפה. עכשיו הוא רואה אותי, וואו, אותך אני מחפש, אומר לי. מה נשמע? וזה, יש לך כרטיס? יש לי כבר חושים, אני כבר יודע, אני רואה דפוסי התנהגות של אנשים, כבר אני מבין שהוא בצרה גדולה. אמרתי לו, כן, כן, יש לי כרטיס, מה קרה? אמר לי, אתה חייב לעזור לי עם הבן שלי. מה? במוסד לגמילה, ממוסד למוסד. ועכשיו, בגלל שהוא צריך לכסף לסמים, הוא נהיה גם פרוד. מזייף כרטיסי קרדיט קארד. חייב, מאיפה הוא יביא $300 ליום לסמים? אז הוא כל הזמן עסוק בשודים, בגנבות, בזיופים, בתסוער. אומר, אתה לא יודע, יש לו תוארים באוניברסיטה, הכל. הוא נפל בסם. כל החיים שלנו נהרסו, כל הכספים שלי, כל החסכונות שלי הלכו לעורכי דין ולגמילות. והמצב רק הולך ומחמיר. בוא תעשה משהו, אמרתי לו. אמרתי לו, טוב, תביא את הילד לשיעור. לא שמענו ממנו מאז. כבר מיואש מהחיים. אם היה שומע לי לפני 6 שנים, לא היה מגיע למצב הזה. יש כאלה עשרות אלפים בארץ, עשרות ופה. עשרות אלפים, שאם הם היו חיים על פי התורה, הילדים שלהם לא היו מגיעים למצב הזה. מה אתה מצפה? אתה שולח את הילד שלך לפאבליק סקול עם רוסים וסינים וערבים וקושים, שזה כל מה שהם יודעים. אחר כך אתה מאשים את הילד שהוא יצא ככה. מה אתה מאשים? גמרנו, מה? כל החיים שלך, תקח ילד, תזריק לו סמים. הוא בטח שם אחור. הוא לא אשם, הוא אשם, הרסת לו את החיים. זה המציאות. אם אתם לא תתעלגו על עצמכם, לא תתעשתו, ככה יהיה הסוף שלכם, בטוח. אם לא תהיו נרקומנים עם הזרקות וזרוקים ברחובות ובחובות של כל העולם שהמאפיה מחפשים להרוג אתכם, אז יהיה לכם ניסויים כושלים. אף אישה לא יכולה לחיות עם כזה גבר שהוא לא יתן.